בתולדות התורה שבכתב, זה הנושא שלנו היום. תורה שבכתב היא מה שאנחנו מכנים בשם חמישה חומשי תורה. צריך להבין מדוע זה בנוי בצורה הזאת. כן? קודם כל, על מה זה מדבר באופן כללי? כן? חמישה חומשי תורה מדברים על היסטוריה. בשביל זה זה קיים. בשביל זה זה קיים, כדי לספר לנו היסטוריה. עכשיו, מקובלת האמרה במחוזותינו, התורה איננה ספר היסטוריה. ברור, זה גם נכון. אבל היא כתובה כספר היסטוריה, והשאלה היא למה. כלומר, עצם זה שיש מישהו שראה לנכון לציין שהתורה איננה ספר היסטוריה, משמע שזה איך שהיא כתובה. נאמר כך, מה שמעניין את מחברי ספרי ההיסטוריה, איננו מה שמעניין דווקא את התורה. נאמר ככה, עבור היסטוריון, נגיד, מלחמות זה יהיה חלק אינטגרלי של מה שצריך לספר. התורה תציין מלחמות במידה וזה משרת את מגמותיה. נאמר את זה אחרת, התורה היא ספר היסטוריה מגמתי. כמו כל ספר היסטוריה, שמטרתו לברר לנו דבר אחד חשוב, והיא הנהגת השם בהיסטוריה. ולכן התורה מציינת עובדות מסוימות, מבליטה אותן, ויש עובדות אחרות שהתורה מצניעה, לא רוצה לדבר עליהן. ועל מה מדובר? יש, כלומר, יש בפרשת בעלותך, פסוק, שבו נאמר כך, ואקח את הלוויים, ואקח את הלוויים, נתונים נתונים המה לי, מתוך בני ישראל, לעבוד את עבודת בני ישראל, לבריף. באוהל מועד, אני חייב להסתכל בפסוק, אני מצטער על הבורות, הזמנית התוקפת אותי, זה כנראה אלצהיימר בגיל צעיר. חז ושלום. טוב. כשם שזה שבת, זה שבת. פרשת בעלותך. בפרק ח' פסוק י"ט. ואתנה את הלוויים. נתונים לאהרון ולבניו מתוך בני ישראל. לעבוד את עבודת בני ישראל באוהל מועד. ולחפר על בני ישראל. ולא יהיה בבני ישראל נגף. בגשת בני ישראל אל הקודש. עבר? יופי. לא, זה פשוט, זה מהשרשרת של האופניים, גם זה אין לי בעיה בדרך. טוב. אז אני חוזר על הפסוק. ואתנה את הלוויים, נתונים לאהרון ולבניו מתוך בני ישראל, לעבוד את עבודת בני ישראל באוהל מועד, ולחפר על בני ישראל, ולא יהיה בבני ישראל נגף, בגשת בני ישראל אל הקודש. האם שמתם לב לאיזה ביטוי שחוזר על עצמו בפסוק? כן, גשת? המילה גשת כתובה רק פעם אחת. בני ישראל, כן, זה נכון. בואו נקרא עוד פעם. ואתנה את הלוויים נתונים לארון ולבניו מתוך בני ישראל, פעם ראשונה, זה נכון. לעבוד את עבודת בני ישראל באוהל מועד, פעם שנייה. ולחפר על בני ישראל, פעם שלישית. ולא יהיה בבני ישראל נגף, פעם רביעית. בגשת בני ישראל לקודש, 5. אז כמה פעמים מוזכר בני ישראל? 5 פעמים. כנגד? 5 חומשי תורה. כך אומר רש"י. בלי עין הרע. השאלה היא, למה צריך שיהיה רמז לבני ישראל 5 פעמים בפסוק שמדבר על נתינת הלוויים לעבודת האוהל מועד? מה הקשר בין הדברים? פשוט מאוד. מי הם הלווים? הם השבט שנושא בקרבו את את התורה. לא הכהנים. הלווים הם נושאים את התורה. כן? אתה רוצה ללמוד תורה, אתה הולך ללווים. מה? למה? ככה. בסדר, יש כל מיני סיבות, אבל לא משנה, התורה קבעה שהלווים הם אלה שאצלם נמצאת התורה. לכן, יכול להיות כל מיני סיבות הגיוניות, אבל זה לא הנושא של השיעור.
לא, אתה הרב נותן לו את ההנחה שלנו, מה הבסיס
שלה? מה הבסיס שלה? זה כתוב בתורה. איפה כתוב בתורה? למשל, ויכתוב משה את את דברי התורה הזאת על ספר, ויתנה אל הלוויים נושא אהרון ברית השם ואל כל זקני ישראל. הפסוק הזה קיים או לא קיים? קיים, זהו. אז זה תשובה לשאלתך איפה זה כתוב בתורה. והיה כשבתו על כיסא ממלכתו, וכתב לו את משנה הספר התורה הזה מלפני הכהנים הלוויים. נכון? גם נאמר, וללוי אמר, תומך ואורך על איש חסידיך אשר ניסיתו במסע תריבו על מי מריבה, האומר לאביו ולאמו וכו' וכו' וכו', יורו משפטיך ליעקב ותורתך לישראל, ישימו כתורה באפיך וחליל על מזבחיך. נכון? כי יפלא ממך דבר למשפט בין דין לדין ובין נגע לנגע, דברי ריבוי שעריך וקמת ועלית על מקום שבחר השם אלוהיך בו, והובאת אל הכהנים הלוויים, ולשופט אשר יהיה בהם, ודרשת ויגידו לך את דבר המשפט. נכון? בעת ההיא בחר השם את שבט הלוי. נכון?
גם הכהנים וגם
הלוי? כן, כתוב הלוי, לא? מסקנה, התורה אומרת במספר מקומות ששבט לוי נבחר כדי ללמד תורה. בסדר? דבר זה אגב ידוע. טוב. מה?
מצויה.
נכון, והחיים קצרים. טוב. ובכן, רבותיי יקרים, אנחנו בדברים, עניינו של שבט לוי. שבט לוי בתור נושא התורה, צריך שיהיה פעם אחת רמז לאופייה של התורה הזאת שניתנת לו. עכשיו, זה מעניין מאוד שכל מקום, במקום הזה שבו מצוינת בחירת הלוויים, חוזר 5 פעמים הביטוי בני ישראל. למשל, הביטוי הראשון הוא מאוד, מאוד בולט. ויתנה את הלוויים נתונים לאהרון ולבניו מתוך בני ישראל. מה כתוב כאן בא להדגיש?
מתוך
בחירה.
זאת אומרת, הם המובחרים.
הם המובחרים, אבל למה צריך לציין מתוך בני ישראל? אפשר להגיד, ויתנה את הלוויים נתונים לאהרון ולבניו.
מכל בני ישראל הם
המובחרים. זאת אומרת שהם מובחרים דווקא מתוך בני ישראל ולא מתוך עצמם. כלומר, רוצים להסביר שדווקא הבחירה שלהם היא בגלל שהם באים מתוך בני ישראל. זאת אומרת שהם לא הסתנבו, מלשון סנוב, על בני ישראל, כיוון שכל בחירתם זה מכוח בני ישראל. לכן, דווקא כשיש מקום למחשבה שהלוויים יהיו איזה מין מעמד מנותק מן האומה, מזכירים להם שמעמדם בא להם מתוך בני ישראל. ולכן, דווקא כאן נרמזו 5 חומשי תורה, בלשון בני ישראל, כן.
למה שלא נגיד שהצמצום של קבוצת הייחוס היא מבין הגויים? הרי אמרנו שתורה שבכתב ניתן גם לגויים. אז מתוך בני ישראל אולי נגיד שהם מצווים ללמד את בני ישראל תורה ולא את האומות.
הם לא מצווים ללמד את האומות תורה, זה נכון. הלאה, מה?
למה, איפה המשנה שדווקא מדובר פה על הצמדה שלהם לבני ישראל ולא על...
זה מה שכתוב. והתנה את הלווים נתונים לארון ולבניו מתוך בני ישראל. מה הבעיה? עכשיו בואו נראה לפי זה איך 5 חומשי תורה מתבארים כאן. אני חוזר עוד פעם על הפסוק. והתנה את הלווים נתונים לארון ולבניו מתוך בני ישראל, זה כנגד ספר בראשית. מדוע? כי מה עניינו של ספר בראשית? ללמד אותנו כיצד עם ישראל נבחר מתוך האומות. אז גם פה מלמדים אותנו כיצד הלווים נבחרו מתוך בני ישראל. כמו הבחירה של ישראל מבין העמים. איפה רמוז ספר שמות? אני ממשיך. לעבוד את עבודת בני ישראל באוהל מועד. זה ספר שמות. למה? מה מטרתו של ספר שמות? לא. לא עבודת השם, אני מצטער. התגלות השם. התגלות השם, איפה היית? בהתחלה ב-10 מכות, אחר כך בהר סיני, ואחר כך באוהל מועד. כלומר, אוהל מועד זה המיסוד של התגלות השם. זאת אומרת שההצלחה של ספר שמות זה כאשר השכינה שורה באוהל מועד. ולחפר על בני ישראל זה כנגד ספר ויקרא. נכון? תודה. ולחפר על בני ישראל זה כנגד ספר ויקרא. למה? כי ספר ויקרא זה הקורבנות. הקורבנות מחפרים. ולא יהיה בבני ישראל נגף, זה כנגד ספר במדבר. מדוע? כי המדבר זה מקום הבעיות, זה מקום הנגף. בגשת בני ישראל אל הקודש, זה ספר דברים. למה? כי זה הכניסה לארץ ישראל. בגשת בני ישראל אל הקודש, הם עומדים להיכנס אל ארץ ישראל. זה הקודש. מובן? זה כנגד ספר דברים. אז יש לנו כבר איזשהו מבנה. יוצא לפי זה שמובן מדוע יש חמישה חומשים. לכאורה, למה יש חמישה חומשים? היה מספיק לכתוב ספר אחד רצוף. למה? לחלק אותו לחמישה. כי מדובר על חמש משימות שונות, חמישה אופנים שונים של הדיבור. בסדר? ולכן, כל ספר וספר יש לו שורש אחר בדיבור האלוהי. מה שמסביר את הסתירות שיש בין הספרים. סתירה בסגנון וסתירה בתוכן. ברור? עכשיו אני רוצה קצת יותר להיכנס. כל הספרים, כל החמישה ספרים האלה, מתחילים בלשון דיבור. נכון? למשל, ספר דברים מתחיל במילים, אלה הדברים. אם כן, הספר כולו הוא דיבור. איך מתחיל ספר במדבר? וידבר, וידבר, נכון? אחד מהשמות העתיקים של ספר במדבר היה חומש וידבר, ככה הם קוראים לזה. וספר ויקרא מתחיל ב... ויקרא, זה גם סוג של דיבור. כן, אבל מתחיל בויקרא. ויקרא.
מה התכוונתי בסתירות?
זו שאלה שקשה לי לענות עליה, כי אני באמצע המשפט. אתה מבין? זה קשה לי. זה לא שאני לא הייתי רוצה, אבל זה פשוט מקשה עליי. ספר שמות מתחיל במילים, ואלה שמות. שמות, השמות, זה הבסיס של השפה. נכון? וספר בראשית, גם הוא מתחיל בדיבור. איך הוא מתחיל? בראשית. בראשית, זה הראשון בעשרה מאמרות. הגמרא הרי אומרת, בעשרה מאמרות נברא העולם, איך? הרי כתוב 9 פעמים בלבד, ויומר אלוהים, ויומר אלוהים, ויומר, כתוב 9 פעמים. אז איפה העשירי? אומרת הגמרא, בראשית גם כן הוא מאמר. כן? המילה בראשית אף היא סוג של דיבור. אז למה זה דיבור כזה? זה דיבור סתום, כי פשוט מאוד. בראשית אין עם מי לדבר. אז לכן לא נאמר ויומר אלוהים, אלא כתוב בראשית. אבל ברגע שיש כבר ראשית, יש עם מי לדבר, אז מכאן ואילך ויומר אלוהים. בסדר? יוצא לפי זה שיש לנו חמישה סגנונות של דיבור שמתגלים במהלך התורה, ולכן גם יהיו תכנים שונים, וכיוון שהתכנים הם שונים, הם גם סותרים. מה שאלתך? מה השאלה? עניתי, זה כבר גם תשובה. טוב, בסדר. לכן אנחנו עוסקים בדברי תורה. יפה, יפה. טוב, אז אם כך, איך נבין בדיוק את האופי של כל ספר וספר? אני אצטרך בשביל זה לעשות ציורים על הלוח. יש פה גיר, דבר נפלא. נא להכיר. זה חץ ממעלה למטה. זה מציין את ספר בראשית. ציור, לא יודע עד כמה הוא אסתטי, אבל הוא משתדל להביע את הרעיון. ספר בראשית דומה לזה. מה? מה? כלומר, מי הקדוש ברוך הוא אלינו? יפה. מי הפועל בספר בראשית? ריבונו של עולם. הוא מתחיל בבריאת העולם, הוא בורא. אחר כך הוא בורא את האנושות, אחרי זה הוא בוחר באבות. אחרי זה הוא מסדר את כל העניינים של יוסף ואחיו. כן, לא אתם שלחתם אותי אל נא, כי האלוהים. כן, הכל זה מעשה ידיו של הקדוש ברוך הוא ישירות. גם מגדל בבל, וירד השם, לראות את העיר ואת המגדל אשר בנו בני אדם. נא להכיר, זה ספר שמות. שימו לב שזה מאוד דומה לספר בראשית. אבל, כמה הבדילים. קודם כל אני רוצה לציין שהשם העתיק, אחד השמות העתיקים של ספר שמות היה ספר שני. שאלה, למה קראו לשמות ספר שני? יש לי מישהו איזה רעיון? אם אתה אומר סדר קרונולוגי, יש לי קושיה עליך. אז מדוע לא קראו לבראשית ספר ראשון, ולויקרא ספר שלישי? רק לספר שמות נתנו מספר סידורי. זאת אומרת שהוא גרסה שנייה של הספר הראשון. כמו שיש למשל להבדיל הנוצרים מחלקים שמואל א' שמואל ב', אז יש בראשית א' בראשית ב'. וזה בראשית ושמות. זה בעצם אותו ספר. אבל עם הבדל. בספר בראשית הקדוש ברוך הוא פועל לבדו, ללא מעצורים אפשר לומר. ריבונו של עולם, בורא את העולם, בוחר באומה הישראלית וכו'. הוא עושה מה בראש שלו. ספר שמות זה כבר חל על גבי משהו. נאמר את זה כך. בעשרה מאמרות נברא העולם. מה עשו המאמרות? גילו את השם או כיסו את השם? כיסו. כי הקדוש ברוך הוא ברא את העולם, והעולם מעלים את מי שברא אותו. כי יש לך מסכים שמבדילים בינך לבין הבורא. נכון? המסך של הטבע. לכן, אחרי זמן מסוים, הקדוש ברוך הוא אומר, עכשיו אני אקדח חורים בתוך המסך, כדי שידעו מי ברא. כמה חורים הוא קודח? 10. כשם שהוא ברא 10 מאמרות והסתיר את עצמו ב10 הסתרות, אנחנו צריך לקדוח עכשיו 10 קידוחים. הלא הם מה? 10 המכות שהופכים עם הזמן ל10 הדיברות, שהופכים עם הזמן ל10 ניסים שהיו במשכן. כלומר, יש התגלות של הבורא הנעלם בספר ב', בספר בראשית, ועכשיו מתגלה בספר שמות. והדבר הוא מאוד בולט, שספר בראשית מתחיל באות ב', ואילו ההתגלות בספר שמות מתחילה באות א', נכון? אנוכי, השם אלוהיך. זאת אומרת שספר שמות הוא כמו ספר בראשית, אבל עם הבדל אחד. הוא מתחיל ממקום יותר גבוה. ולכן החץ מוארך יותר. מה שהיה להוכיח, כן.
יש עוד שמות לספרים. למה? כמו ספר
יצירה,
ספרי,
תורת
הכהנים,
שני
תורה.
נכון, יש הרבה סיבות.
למה?
אני עוד לא יודע. אני בינתיים מנסה להסביר במאמצים רבים.
למה לא קראו ספר
השני? אני השתמשתי בזה שקראו לשמות ספר שני כדי להסביר רעיון. לא הייתה זו מטרתי כעת להסביר את כל השמות של כל הספרים. כן, בבקשה.
מה זה מאמרות?
מאמרות? זה רצון. כמו שאתה אומר, עלי הורגני אתה אומר. מה זה אומר? שמה? רוצה. כן.
הרב
מבין
שבראשית זה הקדוש ברוך ללא מעצורים וה...
כן, אבל הוא...
זה על גבי משהו, זה נראה פה...
לא, זה בדיוק זה. כלומר, בספר בראשית זה ללא מעצורים. מי מעכב בעדו לברוא את העולם? אף אחד.
הוא עצמו.
מקסימום הוא עצמו, אבל הוא פועל לפי חשבונות שלו. בספר שמות הוא גם צריך לשכנע את פרעו. יש לו מתנגד. אחרי צריך לשכנע את בני ישראל, יש לו מתנגד. כן.
הסרט, הסרט המאמרות, הרב אומר שזה מעלים את הקדוש ברוך הוא. מצד שני זה גם כן מגלה את הרצון שלו.
נכון.
אז יש פה גילוי.
נכון, אתה צודק. זאת אומרת, 10 מאמרות, מצד אחד מסתירים את הקדוש ברוך הוא, מצד שני גם מגלים אותו. הם מגלים למי שיודע שיש מי שמתגלה. מי שלא יודע שיש מי שמתגלה, אז המאמרות מסתירים בשבילו. כן.
מה שאמר הרב לפני כמה שניות בקשר לזה שיש מתנגד.
כן.
זאת אומרת שבארץ ישראל יהיו לו הכי הרבה מתנגדים.
יכול להיות, אני לא יודע. עכשיו, מה שאני אומר, נאמר, האומר דבר בשם אומרו מביא גאולה לעולם. מה זה האומר דבר? השינוי בפועל משונה, לא? מה זה האומר דבר? תגיד, המדבר דבר. הוא האומר אמירה. מובן? אלא, מי שאומר, האומר דבר, הכוונה, מי שהופך את המאמרות לדיברות. אז הוא גואל את העולם מן ההיעלם, מביא גאולה לעולם. בסדר? טוב. שנאמר, ואת אומר אסתר. למלך בשם מרדכי. עכשיו, מה זה ותאמר אסתר למלך בשם מרדכי? היא גילתה לו את הנסתר, כי ברגע שהיא מדברת על הקרבה שלה למרדכי, ומרדכי ידוע כיהודי, אז יתגלה שהיא יהודיה, מה שמרדכי ציווה עליה אשר לא תגיד. כלומר, דווקא גילוי הנסתר הוא זה שהביא את הגאולה. מי הוא הנסתר פה? הקדוש ברוך הוא הנסתר. ברגע שהוא נגלה, אז זה מביא גאולה לעולם. מה אתה רצית להגיד על... קטעתי אותך. כן. לא קטעתי. אמרתי שאני לא יודע. טוב. על ארץ ישראל, המתנגדים. נכון. הלאה. בסדר, בסדר. עכשיו, איך ייראה ספר ויקרא? יפה. נא להכיר. זה... ספר ויקרא. זה גם המשמעות של המילה, ויקרא אל משה, תבוא אליי. כן? זאת אומרת, הפנייה. בהתחלה היא פניית הבורא אל הנברא, ועכשיו יש תגובה של הנברא אל הבורא. זה ספר ויקרא. לכן החץ הוא בכיוון הפוך.
זה מדבר השם
אל... נכון, אבל ויקרא. כן. אדם כי יקריב מכם.
ספר שמות, אבל הוא קרא למשה אליו.
מה?
ספר שמות. לקבל את התורה.
הוא קרא למשה אליי, הוא גם ירד על הר סיני.
בסדר, אבל הוא קרא עלה אליי.
עלה אליי, אז השאלה היא ככה. יש פה בעיה בספר שמות. או שהקדוש ברוך הוא יכול לרדת עד הסוף, או שמשה יעלה. שם יש איזה מין שיתוף פעולה משונה. וירד השם על הר סיני, ושעל הצד כתוב, הוא משה עלה אל האלוהים. נכון?
אז זה לא חצי
של שני כיוונים. לא, זאת השאלה שהוא שואל. התשובה היא שהעלייה הייתה רק בשביל משה. בשביל בני ישראל די היה בוירד. זאת אומרת, תורת הנגלה ניתנה בוירד, הנסתר למשה בלבד ועלייתו. עכשיו, ספר במדבר, איך נצייר אותו?
מאוזן.
זה רעיון יפה, אבל אין מספיק מקום על הלוח. לכן אנחנו נצייר אותו ככה. נא להכיר, זה ספר במדבר. ספר במדבר זה שבר. שום דבר שם לא מאורגן, מבולגן לחלוטין. נגף, אין כיוון ברור. זה התורה של המשברים. כמו שיש תורה למצב מסודר, יש תורה למצבים בלתי מסודרים. או כמו שהרב צבי דקוק היה אומר, שמות ויקרא זה תורת הבית, במדבר זה ספר הדרך. מה עם דברים? איך נצייר? נא להכיר את ספר דברים. יש שני חיצים. התאחדות של המפעל האלוהי עם המפעל האנושי. אחד הסימנים לכך זה שספר דברים הם דברי משה. אבל הם דברי משה שהקדוש ברוך הוא הכניס לתורה. כאילו הקדוש ברוך הוא אמר למשה, תשמע, דיברת כל כך יפה, אני רוצה שתכתוב את זה בספר תורה. בסדר? אז כך שיש חמישה חומשי תורה, כל אחד עם תוכן אחר. הוא החיבור בין הפעולה האלוהית לפעולה האנושית. זאת מדרגתה של ארץ ישראל. איך רואים את זה? אנחנו רואים את זה בסדר הפרשיות. בסדר? כן. זה גם רואים את זה בתכנים עצמם. למשל, למוזכר בספר דברים שצריך לשמוח. ושמחת בחגיך. מה זה? אין שמחה אלא בשר ויין. עושים חינגות. כן? זה עושים מסיבות. זה התוכן של ספר דברים. כן, מה אתה אומר?
אני חושב לשאול שלא רק מאוד.
כן.
בנושא של התורה וקבלת שכר וכדומה. דברים נוספים. אז אנחנו בעצם
נמצאים
בתקופה שבמדבר בכלל. היום.
אני לא מבין מה שאתה אומר.
כדי שהתורה תהיה מושלמת מסודרת, צריכים להגיע לתורה של דברים. שיש מלמעלה ללמטה ומלמטה ללמעלה. בזמן שבו אנחנו נמצאים, אי אפשר לממש את התורה כמו שצריך. בגלל סיבות כאלה ואחרות, חלקם שלנו וחלקם מבחוץ.
בקיצור, אתה שואל, האם אנחנו בזמן ספר במדבר או בזמן ספר דברים? תשובה, אנחנו בספר דברים.
בספר דברים.
בוודאי, הגענו לארץ ישראל, לא שמת לב. טוב, עכשיו, בואו ניכנס קצת יותר... לסדר, כן, מה?
אבל יכול
להיות
שספר דברים זה הבנה של משה רבנו הרבה הספרים הקודמים?
זה גם. עכשיו, בואו ננסה עכשיו להבין את הסדר של פרשיות התורה. לפי המסורת היהודית, התורה מחולקת לפרשיות. יש שתי מסורות עיקריות בנושא הזה, המסורת הבבלית והמסורת הארץ ישראלית. אין היום קהילה בעולם שנוהגת לפי המסורת הארץ ישראלית. כולנו נוהגים לפי הסדר הבבלי. וזה כמעט בכל העולם היהודי אותן פרשיות שנקראות בבית הכנסת בשבת, לא לגמרי עד הסוף, אבל זה כמעט אותו הדבר. המסורת הבבלית יש לה משמעות, אנחנו נלמד אותה. בסדר? החלוקה הארץ ישראלית הייתה יותר קצרה, זאת אומרת, היו גומרים את התורה לא בשנה, אלא בשלוש שנים וחצי, כלומר היו קוראים את התורה פעמיים בשמיטה. כל שבע שנים היו גומרים לקרוא את התורה פעמיים. כך זה היה, אבל החלוקה הזאת היום לא קיימת, היא כמעט לגמרי נשכחה מן הלב, והיום אנחנו קוראים לפי פרשיות הבבליות. עכשיו, איך זה בנו? הרב צבי יהודה קוק, הייתה לו אינטואיציה גאונית, והוא פירש את הפרשיות על פי עיקרון שהוא קרא לו הזוגיות. זוגיות הפרשיות, זאת אומרת, כפול, דאבל דאבל. כל פרשה בתורה מופיעה בשני צדדים, בצד האובייקטיבי והצד הסובייקטיבי. כמו שנאמר, אחת דיבר אלוהים, שתיים זו שמעתי. זו שמעתי. זאת אומרת, שפרשיות התורה מבארות כל נושא מצד עצמו ומצד הופעותיו. לכן, למשל, פרשת בריאת העולם תופיע בזוגיות, בראשית נוח. בראשית נוח זה הצד של הבריאה הכללית, כולל בריאת האנושות, וזה מופיע בשני צדים, בראשית נוח. אז אם לנתח עכשיו את ספר בראשית, אני יכול למחוקן? מה? לא, אני לא יכול.
אז הרעיון לא מובן.
מה לא מובן?
הרעיון של זוגיות. הרב אומר שבראשית בנוח
שניהם עסוקים בכללי, בכלל אנושי. זה לא עוסק בעם ישראל.
מה
ההבדל
בין בראשית לנוח?
בראשית זה הבריאה מצד עצמה, ונוח מצד פעולתה.
פעולתה
של המציאות הכללית. האנושות מתחילה לפעול שם בעצמאות יתרה, שלא כבספר, שלא כבפרשת בראשית. לך לך וירא. זה הפרשיות של אברהם אבינו. חיי שרה, תולדות, זה שייך ליצחק. ויצא וישלח, זה של יעקב. וישב מקץ, זה שייך לבני יעקב. מה שנקרא שבטים א', ויגש ויחי, זה שייך לראשית האומה, מה שנקרא שבטים ב'. סודר יפה. ספר בראשית, ללא תקלות בדרך.
שתיים.
מי קבע את השמות?
לפי מה נקבעו השמות?
השמות של הפרשיות? לפי המילה הבולטת הראשונה.
ממתי החלוקה הזאת?
זה חלוקה עתיקה מאוד. הייתה נהוגה בבבל, כנראה עוד בימי בית שני.
בימי בית שני?
כן. יש פה שאלה. לפני 13 שנה, הרב דרש בשיעור דומה גם את השורות הריקות שבין הספרים. במיוחד את השורות הריקות לפני ספר דברים. לצערי, שכחתי את הדבר תורה ההוא. האם הרב יכול לחזור? בבקשה, תודה רבה לרב. תשובה, לא, כי אני עכשיו מסביר משהו אחר. בעזרת השם נגיע גם לזה בלי נדר. טוב, ספר שמות, בואו נראה איך הוא עובד. יש שמות וערה. אגב, יש לך כוח שאתה זוכר שזה לפני 13 שנה. טוב, שמות וערה, זה כנגד השיעבוד, או אפשר לקרוא לזה הכנה לגאולה. בו בשלח, מה זה? זה יציאת מצרים, נכון? שמות והערה, זה השיעבוד. ובו בשלח, זה יציאת מצרים. יתרו משפטים, מה זה? נו, מישהו רוצה פרס? מתן תורה. הנה, פה זה מאוד בולט. יתרו, זה מתן תורה במובן הגדול, המרשים של המילה. משפטים, זה יותר הפרטי פרטים המתפרטים מתוך התורה. אין דוגמה לזוגיות הזאת. תרומה תצווה, מה זה? זה ציווי המשכן. ציווי המשכן. ויקהל פקודי, זה בניית המשכן. והשרת השכינה בו. יפה, לא? גם כן יצא. יש פה חריקה. באמצע יש פרשה יפנית. כי תיסה. כן, אז פרשת כי תיסה היא ללא זוג. ללא בן זוג. מדוע? מה העניינה של פרשת כי תיסה? החטא. החטא. החטא זאת השבירה של הסדר. זה לא פרשה שלמה. מה שאין כן, כי תיסה, פרשה ארוכה מאוד, שכל כולה עיסוק מרובה, מעמיק, בפשלה של בני ישראל. פרשת הפשלה שוברת את הרצף של הזוגיות. כן?
מה? שנחבר אותה
משלח לך? לא, אנחנו נחבר אותה עם עוד מישהו, אל תדע. לאט לאט. ספר ויקרא בנוי כך. ויקרא צו. זה קורבנות. יפה. תזריע מצורע. זה האדם החולה. כלומר, האדם הבריא מביא קורבנות, האדם החולה יש לו בעיות. החרימות קדושים, זה כבר מצוות. ריבוי אדיר של מצוות. אגב, שימו לב, פרשת קדושים, בחלקה האחרון, חוזרת על הדברים שבפרשת החרימות, בחלקה האחרון, איסורי עריות. אבל יש פה בעיה, אני דילגתי על משהו, לא? על שמיני. מה יהיה פה עם פרשת שמיני? פרשת שמיני היא בלי בן זוג. למה? לדב ואביהו. לדב ואביהו. כלומר, היא מדברת על הפשלה בתוך הכהונה. כלומר, בעוד שפרשת כי תיסה מדברת על הפשלה בתוך האומה, יש התפשלות מפדחת בתוך הכהונה עצמה, שהיא דומה בדיוק לחטא העגל. זאת אומרת שפרשת שמיני היא הבן זוג של פרשת כי תיסה. אז מצאנו את הזוג. אבל למה בסדר הזה? פשוט, אם ספר שמות זה ממעלה למטה, וזה ממטה למעלה, אז בדיוק כמו שלפני הזוג האחרון מופיע השבירה של הסדר, גם פה אחרי הזוג הראשון מופיע השבירה של הסדר, כי זה פשוט בתמונת ראי. עכשיו יוצא שגם למשברים יש סדר נסתר. כלומר, לא מראים לך את המשבר באופן גלוי, כמסודר, אומרים לך, המשבר זו שבירה, אבל בסתרי סתרים יש משמעות לשבר, ולכן יש זוגיות של פרשיות כי תיסה ושמיני. עד כאן ברור? כן. אני לא גמרתי את ספר ויקרא. כן. מה? כן, יכלו, היה אפשר לשים את כי תיסה ושמיני באותו ספר, דבוקות זו לזו. ואז הייתה זוגיות גלויה. ואז היינו אומרים שהמשבר הוא חלק אינטגרלי לכתחילי של הסדר. מה? ורצו להסתיר את זה מסיבה פדגוגית. לא ייתכן לומר שהמשבר יש לו אותו מעמד כמו הסדר. אבל זה באמת כך. כמו שאומר רבי צדוק מלובלין, כל העבירות של עם ישראל הן מסודרות מראש. שנאמר, אם יהיו חטאיכם כשנים. מה זה כשנים? אומרים חז"ל, כשנים האלה הסדורות מששת ימי בראשית. מה זה סדורות מששת ימי בראשית? ואם אתה לוקח את החטא לבדו, הוא נראה נורא. אם אתה רואה כיצד הוא משתלב במהלך הכללי של הבריאה, אז הוא מסודר גמור, כן? הוא בסדר. ואז קשה לגלבין. כן, מה... יש כאלה תמונות, עושים כאלה, כשאתה מסתכל מזווית מסוימת, אתה רואה תמונה אחת, רואה מזווית אחרת, רואה תמונה אחרת. אז ככה זה החטאים. כן, מה אתה אומר?
בפרשת שמיני זה היה קשור לכל עם ישראל. כל בני ישראל יפקו את השריפה.
כן, כל בית ישראל יפקו את השריפה, אבל מי פישל שם? הכהנים. מה שאין כן בחטא העגל, כל עם ישראל היה בתוך העסק.
אבל לא רק 3,000.
כל עם ישראל היה בתוך העסק, כל אחד במדרגתו. עכשיו, יש בסיומו של ספר ויקרא ברית. בהר וחוקותי. וברית. אבל יש פה מישהו שהעיר שאני גם פה דילגתי על משהו. פרשת אמור. וואי, מה היא עם פרשת אמור? למה היא אין לה בן זוג? אני עדיין לא יודע עד שאני אלמד את ספר במדבר, ואז אני אדע. בסדר? ספר במדבר. ספר במדבר, כפי שאמרנו, יש בו שבירה של הסדר. אמנם, בתחילה, דברים מסודרים. במדבר, סופרים את בני ישראל. פרשת פנחס, גם כן סופרים את בני ישראל. כלומר, לכל בלגן יש סדר נסתר. מתחילים מן הספירה, מסיימים בספירה. איך אומר רש"י? כמו רועה שספר את הצון. אחר כך באו זאבים, אז הוא סופר עוד פעם את הצון כדי לדעת כמה נשאר. אז יש הסדר של ההתחלה, הסדר של הסוף, באמצע הרבה בעיות. בין במדבר לפרשת פנחס. המדבר הוא בכל זאת הזדמנות לברר בעיות. איך מבררים? למשל, אם יש לי רכב מקולקל, והוא צריך הרבה תיקונים, אז מה עושים? לוקחים אותו למוסך. שם מחלקים אותו, מפרקים אותו לפרטי פרטים. זה נראה עוד יותר גרוע. הבאתי לך מכונית קצת שלמה. עכשיו אתה מפרק לי אותה לגמרי? כן, אני מפרק אותה לגמרי, כי אני צריך... כל חלק וחלק לטפל בו בנפרד, אחר כך נעשה הרכבה. אז יוצא שבמדבר יש גם כן בירור של הפרטי פרטים. יש בעיות שנוגעות לפרט. זה בעיות הפרט בנסו. והעלותיך, שלח וקורח, הם בירורי הבעיות הנוגעות להגדרת הזהות של עם ישראל, ארץ ישראל ו... לא, סליחה. תורה, ארץ ישראל ועם ישראל. הדברים האלה לא מבוררים עד הסוף. מרים לא מבינה את ההבדל בין נבואתה לנבואת משה. זה בעיה בהבנת התורה. המרגלים אינם מבינים את מעלתה של ארץ ישראל לעומת שאר הארצות. זה בירור שני, פרשת שלח. פרשת קורח. קורח איננו מבין את החילוקי המדרגות בתוך האומה. לכן צריך לעשות בירור. כל זה פנימי לעם ישראל. אחרי שגמרנו עם עם ישראל, אפשר כבר לפנות אל אומות העולם. ואז יש לנו מאבקים עם אומות העולם בחוקת ובלק. זה כלפי אומות העולם, זה מאבק פוליטי, ובלק מאבק רוחני. ואז חוזרים אל הסדר, פנחס ובמדבר, הם המקיפים את הבעיות. עכשיו כמובן צריך אחר כך גם פעולה של גמילה מן המדבר. כלומר, אחרי שגומרים לטפל ברכב לכל חלקיו, צריך גם פעולה של הרכבת החלקים מחזרה, שגם זה פעולה לא פשוטה. בשביל זה יש לנו פרשת מטות ומסעה, הגמילה מן המדבר, אפשר לומר, גם כן פה יש ברית. עכשיו, יש פה שאלה. במה עוסקת פרשת אמור? היא עוסקת בשני דברים. הדבר השני, היא עוסקת בחגים. הדבר הראשון, בכהנים. פרשת פנחס עוסקת במה? בחגים ובעם ישראל. זה מתחיל קודם כל בכהונתו של פנחס, כן? כהן ואחר כך העם. זאת אומרת, יש פה קדושת האדם. קדושת האדם, קדושת הזמן, קדושת הזמן. אחר כך, בהר וחוקותיי וגם מטות מעשה עוסקות בקדושת האדם. מקום, ארץ ישראל. זאת אומרת שיש פה פרשה כפולה של הזמן, פנחס ואמור, זה הזוג. עכשיו, למה הזוג העוסק בזמן, קדושת הזמנים, הוא מסתרע על שני ספרים? פשוט מאוד. הזמן זאת הקטגוריה הכוללת של החיים. זאת אומרת, הזמן שייך גם לתורת הבית, דהיינו ויקרא שמות, וגם לתורת הדרך, דהיינו ספר במדבר. לכן הזוג של קדושת המועדים יסתרע על פני שני חומשים, במקביל. כן? יש פה שאלה רגע ב... כי תישא פשע העם, פשע העם בלי הכהנים. השמיני, פשע הכהנים בלי עם ישראל. יפה, אם כי לא לגמרי מדויק. סך הכל בכתיסה, יש כהן שמה שאני חושב ממלא איזשהו תפקיד. כן? וגם בפרשה נדב ואביהו, כתוב וירם וירוננו. אז זה גרם להתלהבות של נדב ואביהו, שהכניסו את האש בפנים. אז כך שזה לא לגמרי חתוך, אבל רעיון יפה. תודה לך רבי אברהם מגוש עציון. ובכן, מה נשאר לנו? איזה ספר? דברים, מה נעשה? אין פה מקום. אין, זה בדיוק העניין, זו שבירה של הזוגות. זה בדיוק מה שאמרתי, בספר במדבר, הזוגיות מתנפצת. מובן? מה?
חוקת ובלק.
חוקת ובלק, ברגע שזה ישראל כלפי האומות, אז הזוגיות לא מתנפצת. כלפי החוץ, אנחנו שלמים. בפנים יש בעיות, מטפלים. בסדר? כן.
מה עם הדעה שאין מוקדם ומאוחר בתורה?
מה עם הדעה שאין מוקדם ומאוחר בתורה? זאת לא דעה, זאת אמת. אין מוקדם ומאוחר בתורה, מה הבעיה? מה?
הכל מתערבב, זה לפני זה יכול.
אני לא מבין את הבעיה שלך בכלל. רגע, אין מוקדם ומאוחר בתורה, זאת אומרת שאין סדר בתורה?
יש סדר.
אז זה מה שאנחנו לומדים.
זה יכול להיות זה לפני זה.
מה לפני זה?
יכול להיות שכל הפרשות...
יכול להיות, אז מה? מה זה קשור לנושא? אנחנו עכשיו לומדים לא מה היה הסדר הקרונולוגי של המאורעות, שעל זה יש מקום לדון, מה היה לפני מה. אנחנו עכשיו דנים למה התורה כתובה כמו שהיא כתובה.
דווקא מחזקת.
היא כתובה? זה מחזק שזה לא סדר קרונולוגי, למה?
לא, זה מחזק.
כי זה סדר ענייני. כן, נכון. עכשיו אנחנו לומדים, סדר, אין סדר קרונולוגי, נאמר. כן? זה לא לגמרי פשוט, כן? מה המשמעות שאין סדר קרונולוגי. אבל עכשיו, אז למה זה כן כתוב בסדר הזה? צריך להיות משמעות, לא? טוב. מה שנשאר לנו זה ללמוד את ספר דברים. יש רק בעיה אחת, שאין מקום על הלוח. מה אתה אומר?
זה לפי השיטה הבבלית.
כן.
ובשיטה הישראלית, כמו
שאנחנו עושים חלק. זאת אומרת, האם אנחנו... אני חוזר על שאלתך. זה ל... מה?
אני רק אני אסיים אותה בשבילך.
כן.
האם זה עוד פעם שקודם כל נוצרים את החץ ואחר כך... קודם יורים את החץ ואחר כך פעילות או שאני טועה?
טוב. שאלתך. היא בעצם כפולה. אתה אומר... זה לפי השיטה הבבלית, מה לפי השיטה הארץ ישראלית? האם גם שם זה לפי העיקרון שמציירים, שקודם כל יורים את החץ ואחרי זה מציירים את המטרה? או שאתה טועה? תשובה. לגבי החלוקה הארץ ישראלית, אנחנו עכשיו לא לומדים אותה, אנחנו לומדים את החלוקה הבבלית. ועוד לא גמרתי לדבר על החלוקה הבבלית. בית, האם גם שם זה יריית החץ? יכול להיות. טוב, איפה הזוגיות של הפרשיות בספר במדבר? תשובה. בספר במדבר, בגלל האופי המיוחד של המדבר, מתנפצת הזוגיות. הלאה. אנחנו עכשיו עוברים לספר דברים. ספר דברים, קודם כל לפי המבנה הפנימי שלו, אחר כך נראה את השתלבותו בתורה בכלל. ספר דברים מתחיל מדברים, ראית חנן, עקב, זאת שלישייה. זאת שלישייה, שהיא חוזרת על מתן תורה. ואת שופטים, כי תצא, זה מצוות. כי תבוא, כי תבוא, ניצבים, וילך. זאת ברית. שימו לב לחלוקה מאוד מעניינת. זה כבר לא זוגי. זה שלשות. שמתם לב? כן, טוב, נכנסים לארץ ישראל, זה כמו בצהל. כל דבר בשלשות. זאת אומרת, שיש פה חיבור בין שני צידי הזוגיות, יש נקודה מחברת בין הקצוות. זה כבר לא עולם דואלי, הקרוע בין האובייקטיבי לסובייקטיבי. בארץ ישראל יש לנו יכולת לחבר. ובסוף יש, מה צריך להיות עוד פעם? יש פה בעיה. מה נשאר לנו? האזינו, האזינו, זאת הברכה, ויהושע. נכון? ככה צריך להיות. זאת אומרת, האזינו מדבר על תורה, זאת הברכה על עם ישראל, ויהושע על ארץ ישראל. אבל התורה נעצרת כאן. בין זאת הברכה לבין יהושע. מדוע? משה מת. זאת אומרת שהמימוש של תוכנית התורה לא יצא אל הפועל. איך כתוב בחז"ל בנדרים? אלמלא חטאו ישראל, לא ניתנו להם אלא חמישה חומשי תורה וספר יהושע. שערכה של ארץ ישראל הוא. זאת אומרת שהזוג האחרון לא מצליח להתממש כשלשה, ואז ההיסטוריה נמשכת לאלפי שנים נוספות. משהו נקטע. נקטע, ועכשיו מצמיח ענפים ענפים. אז יש כבר יהושע בן נון, ויש אנשי כנסת הגדולה, ויש בית ראשון, בית שני, גלות בבל, גלות אדום, מדינת ישראל. כל זה כדי להשלים את מה שמשה היה יכול לעשות אם אילו היה חי. אז זה טוב או זה לא טוב שמשה מת? חז"ל אומרים זה טוב, גם הקדוש ברוך הוא אמר לו שזה טוב, כן? אמר לו אל תוסף לדבר אליו בדבר הזה, לא רוצה להכניס אותך לארץ ישראל. כלומר יש לי סיבות, יש סיבות שבגללן אני רוצה שאתה תיתן לאומה מכוח עצמה לעבור את כל התלאות של אלפי השנים כדי שהיא תגיע מעצמה למדרגה שלך. כן? אז זה בעצם הזוגיות נקטעת, השלשות יותר נכון, נקטעת. שלום כבוד הרב, לא הבנתי את הסדר בספר במדבר תודה. לומר לך את האמת, אני מצטער מאוד בשבילך. הייתי כל כך רוצה להסביר לך, אבל כיוון שלא בדיוק ברור מה לא הבנת, אז קשה לי לענות. הלאה, חוץ מזה שבאמת צריך להתקדם פה בשיר. אז אם כך, הסדר פה הוא של שלשות. עכשיו שימו לב לדבר נוסף. שספר במדבר, ספר דברים, סליחה, הוא כמין בן זוג של כל התורה כולה. הרי איך נקרא ספר דברים? במשנה תורה. כאילו הוא חזרה. זאת אומרת, יש פה זוג. יש התורה כולה, בראשית שמות ויקרא במדבר, וספר דברים. כאילו זה חוזר על עצמו. יוצא שיש לנו זוג, ועם זה אפשר לעשות גם שלשה. בראשית שמות ויקרא במדבר, זה אחד, זה תורה. דברים, זה התורה של עם ישראל, ויהושע של ארץ ישראל. אפשר גם לחלק את החומשים באופן דלהלן. ספר בראשית הוא ספרן של האבות, אברהם, יצחק ויעקב. שמות הוא הספר של משה ואהרון. ספר ויקרא של הכהנים, במדבר של הלוויים ודברים של ישראל. אם תרצו של דוד המלך. מה? במדבר של הלוויים. הלוי הוא הדמות הבלתי יציבה, שייכת דווקא אל המדבר. המדבר מקום של חוסר יציבות. התורה איננה מן העולם הזה. לכן הלוויים במדבר הם נושאי התורה. שלא כמו בארץ ישראל, שנושאי התורה הם שבט בנימין, אבל זה עוד סיפור בפני עצמו.
איך דברים זה דוד ולא
יהושע? דוד, למה דברים זה דוד? כי דוד הצליח איפה שיהושע לא הצליח. הוא קבע מלכות עולם. יהושע לא הצליח לקבוע מלכות עולם.
זה
דברים. דברים זה התורה האידיאלית, התורה של המלך. לכן כתוב בגמרא, יש מחלוקת בין התנאים. האם בספר, האם דורשים סמוכין או לא דורשים סמוכין? נכון? מה זה לדרוש סמוכין? הכוונה שכשיש לנו שני פסוקים שמדברים בנושאים שונים, אבל הם צמודים זה לזה, האם הדבר הזה מלמד אותנו הלכה או לא מלמד אותנו הלכה? למשל, כתוב בפרשת משפטים, מכשפה לא תחיה, אבל לא אז כתוב שאם כן צריך להרוג את המכשפה, אבל לא כתוב איך הורגים אותה. סקילה, שריפה, הרג, חנק, לא כתוב. נכון? לא כתוב. אבל מיד אחר כך כתוב, כל שוכב עם בהמה, מות יומת. ואיך הורגים שוכב עם בהמה, זה אנחנו כן יודעים, בסקילה. אז מה בהמה בסקילה? אף מכשפה בסקילה. למדנו עם זה, אם כן, מינה סמוכין. רבי יהודה לא מסכים עם העיקרון הזה, הוא לא מקבל שדורשים סמוכין בתורה. למה? כי הוא לא רוצה לומר, הסדר של הפסוקים נעלם מאיתנו. לא שיש, שאין לו משמעות, אבל המשמעות של זה לא מגיע עד כדי השכל שלנו. במילים אחרות, התורה עבורנו היא ספר מבולגן לפי דעת רבי יהודה. אבל הגמרא ביבמות מציינת שרבי יהודה במשנה תורה כן דורש סמוכין. אבל בספר דברים הוא כן מסכים. זאת אומרת שזה מתאחד עם השכל האנושי. זה התורה המסודרת לפי ערכה המוחלט. בסדר? זה הספר האידיאלי, ספר דברים. ספר מדיני אגב. כלומר, מי שקורא את ספר דברים מבין שהתורה אינה אלא החוקה המדינית של האומה בארצה. כן.
לגבי השיעור בכלל, אז אם אני זוכר, דיברנו על התנ"ך בכלל. למה השיעור היום התמקדנו בתורה?
פעם דיברנו על התנ"ך בכלל. מדוע בשיעור היום התמקדנו בתורה? כי התנ"ך זה מורכב משלושה חלקים. תא, נא וחי. ולכן אנחנו מתחילים היום בתא. ואנחנו נשלים עוד כמה דברים בענייני תא בשיעור הבא. בעזרת השם גם, בלי נדר, אנחנו נתחיל גם נא וחי. וגם נעסוק בעוד דברים אחרים.
למה כן. במדבר זה לוויים?
למה במדבר זה לוויים? הלוויים הם אישיות בלתי יציבה. כי מצד אחד הוא לא שייך לאריסטוקרטיה הכוהנית, מצד שני אין לו אדמה. אז מה הוא? שלומפר כזה, נא ונד. כן? כזה לופטמנש, הומלס וכדומה. ולכן מפקידים את התורה בידו, כי התורה היא לא שייכת לעולם הזה. היא לא ממסד. כן? טוב, עד כאן להיום, שלום.